שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קכ"ז מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 4 שורות לפני סוף קכ"ו עמוד ב'. הסוגיה הראשונה להיום זה טומטום. טומטום זה תינוק שנולד ואזור הזכרות או הנקבות מכוסה באיזשהו אור, ואי אפשר לראות אם הוא זכר או נקבה. באיזשהו שלב האור הזה ייקרה ואז יתברר אם הוא זכר או נקבה. מחדשת הגמרא כאן שכשהאור ייקרה, גם אם יתברר שהוא זכר, זה לא שלמפרע מתברר שהוא תמיד היה זכר כשהוא נולד, אלא כביכול מאותו רגע הוא זכר, ועד אז הוא היה טומטום. וממילא, בתחומים שבהם יש דרישה שהוא יהיה זכר מהלידה שלו, אז אותו זכר לא ייחשב זכר. אז עכשיו נראה רשימה של 5 תחומים כאלו. שני הדברים הראשונים קשורים לנושא שלנו בדפים האחרונים של ירושת בכור. בתורה כתוב בדברים כ"א, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, אהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשנייה. אז גם לבכור התורה קוראת בן, וגם לאחים שלו התורה קוראת בנים. אז לומדים מכאן שצריך שהם יהיו בנים מהלידה, ולא שאחרי זה יתברר שהם יהיו בנים. אז רבה מי אומר את זה לגבי הבכור, שאם הוא היה טומטום ואז יתברר שהוא בן, הוא לא מקבל פי שניים בבכורה. והמאמר אומר את זה לגבי האחים שלו, שאם יש לו אח שהוא טומטום, הוא לא ממעט מחלק הבכורה. כלומר, כשאנחנו מחשבים את החלק שהבכור אמור לקבל כבכור, כלומר לא את החלק הרגיל, אז אנחנו מתעלמים מהטומטום בחישוב הזה. למשל, ניקח את הדוגמה של רשב"ם, אם יש לו אחים, אחד בכור, אחד רגיל ואחד טומטום. אז קודם כל נחשב כמה הבכור אמור לקבל רק לחלק הבכורה. בשביל לחשב את זה נתעלם מהטומטום ונעשה כאילו אנחנו מחלקים ירושה בין שני אחים שאחד מהם הוא הבכור. אז אנחנו ניתן שני שליש לבכור ושליש לפשוט. למה הוא מקבל שני שליש? שליש אחד זה החלק הרגיל שלו ושליש נוסף זה חלק הבכורה שלו. אז יוצא שחלק הבכורה זה שליש מכל הנכסים. ניקח את השליש הזה וניתן לו. עכשיו, אחרי שנתנו לו את החלק שמגיע לו כבכור, נחשב עוד פעם כמה מגיע לכל אח בחלק הרגיל, פה כן נחשב את הטומטום. אז נשארו להם שני שליש מהנכסים, כי שליש כבר נתנו לבכור, את אותם שני שליש נחלק עכשיו לשלושה חלקים. אז כל אחד יקבל שליש מתוך שני שליש. יוצא שהבכור קיבל שליש מהכל ועוד שליש משני שליש, והשניים האחרים קיבלו כל אחד שליש מתוך שני שליש מהנכסים. אז זה החישוב, וזה היה שני הדברים הראשונים שבן צריך שהוא יהיה בן מהלידה. גם הבן הבכור וגם האחים של הבכור. עכשיו יש פה עוד שלושה דברים שכבר לא קשורים לנושאים שלנו של ירושה. רב נחמן בר יצחק אומר את זה על בן סורר ומורה. ועכשיו יש עוד שתי דעות, רב שיזבי ורב שרביה, שהם אומרים את זה על פסוק שלא כתוב שם בן, אלא כתוב שם זכר. בתחילת פרשת תזריע כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, ושם לומדים שני דינים. גם וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ולומדים מזה שברית מילה ביום השמיני דוחה שבת, וגם ימי טומאה וטהרה של יולדת. כלומר, אם ילדה בן אז היא טמאה שבוע ואז היא טהורה 33 ימים, אם ילדה בת אז היא טמאה שבועיים ואז היא טהורה 66 ימים. אז אלה שני הדינים מהפסוק הזה, וכיוון שכתוב זכר, אז נראה עכשיו שתי דעות שממעטים תינוק שנולד טומטום משני הדינים אלו. רב שיזבי מתמקד בעניין של הברית, הוא אומר שתינוק הזה שנולד טומטום לא עושים לו ברית בשבת, ורב שרביה לומד מכאן שאימא של תינוק שנולד טומטום לא טמאה בטומאת לידה וגם לא טהורה בימים שאחרי זה. עכשיו מקשה הגמרא שורה אחת לפני השורות הרחבות על הדין של רב שרביה. הוא אמר שאישה שיולדת טומטום היא לא טמאה בכלל, לא כיולדת זכר ולא כיולדת נקבה, ואילו במשנה במסכת נידה בפרק ג' כתוב שמי שמפילה טומטום, אז כיוון שאנחנו לא יודעים אם זה בן או בת, אז היא מספק טמאה גם כיולדת זכר וגם כיולדת נקבה. כלומר, מצד אחד היא טמאה שבועיים כי יולדת נקבה, מצד שני יש לה רק ימי טהרה כי יולדת זכר של עד סוף היום ה-40. בכל מקרה רואים שזה ספק זכר ספק נקבה, לכן היא טמאה כשניהם. לעומת זאת לפי רב שרביה היא אמורה להיות טהורה לגמרי, כי גם אם זה ודאי זכר או ודאי נקבה היא טהורה לפי מה שהוא אמר. אז אומרת הגמרא, באמת זה טיובתא לרב שרביה טיובתא. אז רב שרביה קשה. עכשיו השאלה היא מה עם רב שיזבי? הרי גם הוא למד מאותו פסוק שכתוב שם זכר שלא מלים תינוק שנולד טומטום בשבת. ולכאורה מהמשנה בנידה יוצא שהם לא דורשים מהמילה זכר שצריך שהוא יהיה זכר מהלידה. כי הרי שם האמא שלו ודאי טמאה, רק לא ברור אם כי יולדת זכר, היא יולדת נקבה. עונה הגמרא, יכול להיות שעם רב שיזבי המשנה שם כן מסתדרת. כי המשנה לא אמרה שהיא ודאי טמאה רק או כזכר או כנקבה, אלא אולי גם המשנה וגם רב שיזבי מסופקים האם זה שכתוב שם זכר זה אומר שצריך להיות זכר מהלידה. כלומר אולי המשנה אומרת ככה, אולי באמת היא לא טמאה בכלל, כי צריך שיהיה ברור אם זה זכר או נקבה כבר מההתחלה, ואולי כן טמאה כי אולי לא צריך, ואולי ילדה זכר, אולי ילדה נקבה. ונאמר שגם רב שיזבי אמר את זה מתוך ספק. כלומר, גם רב שיזבי התלבט האם המילה זכר אומרת שזה צריך להיות זכר מהלידה או לא. כיוון שזה ספק, אז לא נמול אותו בשבת מספק. כלומר, גם למשנה וגם לרב שיזבי, ספק האם המילה זכר אומרת שזה צריך להיות זכר מהלידה או לא. אבל על האפשרות הזאת מקשה הגמרא, אם אתה אומר שהמשנה בנידה בעצם התלבטה, האם היא טמאה, והאם היא טמאה בכמה היא טמאה, והאם היא בכלל לא טמאה, כי צריך שזה יהיה זכר או נקבה כבר מהלידה, אז המשנה לא הייתה צריכה לתת לאותה אישה ימי טהרה. הרי המשנה אמרה שיש לה 14 ימי טומאה, ואז עוד 26 ימי טהרה. הרי יכול להיות שבכלל לא חולים עליה ימי טומאה וטהרה של יולדת, ואז ממילא, אם אחרי השבועה הם יראו אדם, אז היא טמאה נידה. אז לא יכול להיות שהמשנה שם התלבטה, האם בכלל שייך אליה ימי טומאה וטהרה של יולדת, ממילא יוצא שגם על רב שיזווי קשיא. כי רב שיזווי מבין שכשכתוב זכר זה בא להפוק עם טומטום, לפחות מספק, ואילו במשנה אין ספק, טומטום בפנים ודאי. אז סיימנו עם חמשת המקרים שבהם סוברים שטומטום בחוץ, על שני המקרים האחרונים הקשנו, ועכשיו אנחנו בשורה השלישית, בשורות הרחבות, אנחנו חוזרים למקרה הראשון מהרשימה הזאת, הדין של רבמי, שבחור שנולד טומטום לא מקבל את החלק של הבכורה. אז אומר רבא, יש ברייתא בדיוק כמו רבמי, מהמילה בן הם מוצאים את טומטום, אבל הברייתא מוסיפה עוד דין, מזה שכתוב בתורה בחור, לומדת הברייתא דווקא בחור ודאי ולא בחור ספק. ממה זה בא להפוק שזה לא בחור ספק? כי רבא בהתחלה חשב שגם בחור ספק יכול לקבל. איך בחור ספק יכול לקבל? הרי אם יש ספק, אז האחים יגידו לו, אתה לא יכול לקבל כי המוציא מחברו לו וראיה. אלא רבא בהתחלה חשב ככה, שאם יש שני בחורות ששניהם בספק, כלומר לבעל אחד יש שתי נשים, שניהם ילדו ממש באותו זמן, לא ברור מי ילד בדיוק ראשון. אז שניהם בספק הרגע. אז כל אחד בפני עצמו לא יכול לדרוש את הבכורה, כי המוצאים מחבור עליו הראיה. אבל אם הם עושים עסקה ביניהם, ואחד מוכר לשני את החלק שלו, אם זה באמת שלו, בבכורה, ואז הבכור השני יכול לבוא ולומר, או שאני הבכור האמיתי ומגיע לי הבכורה כי אני הבכור, ואם אני לא הבכור האמיתי, אז האח השני, שהוא אולי בכור, מכר לי את הבכורה. וכמו שלמדנו בדף הקודם שאפשר למכור בכורה להלכה, אז ממה נפשך מגיע לי הבכורה? אז זה המצב שבו לכאורה הבכור יכול לקבל את הבכורה גם אם הוא בכור ספק. אז זה מה שרבא חשב בהתחלה, אבל אז אמרו לו שרבי ינאי אמר שבכור ספק לא מקבל את החלק של הבכורה. ומאיפה רבי ינאי למד את זה? כמו שראינו עכשיו בברייתא, בכור ודאי ולא בכור ספק. ולכן למרות שלכאורה הם היו יכולים לעשות העסקה הזאת, גזירת הכתוב שרק בכור ודאי יכול לקבל בכורה ולא בכור ספק, ואז באמת גם רבא חזר בו והודיע לכולם שזה היה טעות. אז בינתיים ראינו שטומטום לא מקבל בכורה, וגם בכור ספק לא מקבל את חלק הבכורה. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלמדנו בסוף העמוד הקודם, על הנאמנות של האבא לומר מי הבכור. אמרנו בעמוד הקודם שאבא נאמן לומר מי הבן הבכור שלו. ועוד דבר שלמדנו בעמוד הקודם, שגם אם האבא לא אמר בצורה רשמית על מישהו שהוא הבכור, אבל יש עדים שאבא קורא למישהו הבכור שלי, רשב"ם קורא לזה כאן שזה נקרא קול, וזה גם כן מספיק בשביל לומר שזה הבכור. אבל מה קורה כשיש התנגשות? שיש מצד אחד קול על אחד מהבנים שהוא בכור, ולעומת זאת האבא אומר על בן אחר שהוא הבכור. האם גם פה האבא נאמן או לא? אז אנחנו שתי שורות לפני סוף עמוד א', אבל קודם נראה את הברייתא עם המחלוקת תנאים בשורה הרביעית בעמוד ב', אחרי זה נחזור חזרה. אז בברייתא יש בזה מחלוקת תנאים. רבי יהודה אומר שאבא נאמן גם אם יש אח אחר שיש עליו קול שהוא זה שבכור, וחכמים אומרים שבמצב כזה הוא לא נאמן. מתי אבא כן נאמן לפי חכמים? רק אם אין קול על אח אחר. כלומר אם המצב הוא פרווה, ואז בא אבא ואומר על אח מסוים שהוא הבכור, אז הוא נאמן, אבל לא נגד קול. מה המקור לומר שאבא נאמן? אז יש פה שתי רמות של נאמנות. כמו שאמרנו, רמה ראשונה, בזה גם חכמים מסכימים, שכשאין קול על שום אח, אבא נאמן לומר מי הבכור. זה רמה ראשונה. רמה שנייה של נאמנות זה שאבא נאמן אפילו כנגד קול שיש לאח אחר. זה אמרנו שזה רק לרב יהודה ולא לחכמים. אז עכשיו, מה המקור לכל רמה? לרמה הראשונה, לכאורה לא צריך מקור בכלל. כי אבא נאמן במיגו. למה מיגו? כי הרי למדנו במשנה בעמוד הקודם שאבא כל עוד הוא חי הוא יכול לתת מתנה למי שהוא רוצה. אז עכשיו כשאבא מודיע לנו כשהוא עדיין חי על בן מסוים שהוא הבכור, אם הוא עושה את זה רק בשביל שהבן הזה יקבל פי שניים והוא משקר לנו שהוא הבכור, הוא יכל פשוט לתת לו את חלק הבכורה במתנה ולא לשקר. אלא אם הוא אומר שהוא הבכור, כנראה שהוא באמת הבכור. כלומר תאמין לאבא במיגו שהוא יכל לתת לו מתנה שהוא באמת הבכור. אז זה לגבי הרמה הראשונה, לכאורה לא צריך כאן לימוד. אבל בכל זאת בתורה יש לימוד. כתוב כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים, והמילה יכיר לכאורה זה מיותר, אז דורשים יכיר יכירנו. כלומר הוא יכול להכיר לאנשים אחרים מי הבכור. אז למה צריך לימוד אם עם אלה יש לנו מיגו? אז זה קושייה שמקשר רב נחמן בר יצחק ברבע העליון של עמוד ב'. הוא אומר מילא לרב יהודה זה לא קשה. כי רב יהודה אומר שאבא נאמן לא רק ברמה הראשונה, שלזה באמת לא צריך מקור, אלא נאמן גם ברמה השנייה. כלומר אבא נאמן אפילו שיש קול. ולזה כבר המיגו לא מספיק. אומר רשב"ם שפה לא אומרים מיגו כי זה כמו מיגו נגד עדים. כי הקול הזה שיש לאח השני הוא חזק כמו עדים, ואז האבא לא נאמן במיגו. לכן צריך את המקור הזה יקיר יקירנו ללמד שאבא נאמן גם כנגד הקול. זה לרב יהודה. אבל לחכמים שהם אומרים שאבא נאמן רק ברמה הראשונה ולא ברמה השנייה, כלומר, האבא לא נאמן כנגד כל, אז למה צריך את הלימוד של יקיר יקירנו? הרי בשביל לומר שאבא נאמן ברמה הראשונה, לזה יש לנו כבר מיגו. עונה הגמרא בערך באמצע עמוד במילים לא צריכה, שיש מצבים שהמיגו לא יעזור לנו, ובהם כן יצטרך את הלימוד של יקיר יקירנו. כי הרי באותו רגע שאבא אמר על הבן הזה שהוא הבכור, הוא באמת יכל לתת לו מתנה את הבכורה, אבל הוא יכל לתת לו מתנה רק מנכסים שעכשיו יש לו בידו. אבל דברים שעוד לא שלו, בהנחה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא לא יכל לתת לו. אז על הדברים האלו אין לו מיגו, כי זה דברים שהוא לא יכל לתת לו. לכן צריך את הלימוד של יקיר יקירנו, שאנחנו סומכים על האבא שהבן הזה הוא הבכור, גם בלי קשר למיגו, ולכן גם דברים שהאבא יקבל אחרי שהוא אמר לבן הזה שהוא הבכור, גם בהם הבכור יקבל פי שניים. עכשיו זה טוב רק בהנחה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל לפי רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אז שוב חזר לנו המיגו של האבא גם בדברים שהם שלו עכשיו, וגם בדברים שיבואו לו אחרי שהוא אמר שהבן הזה הוא הבכור. אז בשביל מה צריך את הלימוד של יקיר יקירנו? עונה הגמרא שגם לרבי מאיר יש מצב שהוא לא יכול להקנות דברים שעוד לא באו לעולם, במצב שבו אבא אומר את זה כשהוא גוסס. כי מתי רבי מאיר אומר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אם הוא באמת היה יכול פיזית להקנות את זה. אבל כשהוא גוסס אין לו את הכוח עכשיו להקנות למישהו דברים, לכן בזה אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, ואז אם האבא כשהוא גוסס אמר על בן מסוים שהוא בכור, אז המיגו יחסה רק את הדברים שהיו לו עד עכשיו, ולא דברים שאבא יקבל מהרגע הזה ועד שהוא ימות. בשביל זה צריך את המקור בתורה ללמד אותנו, יקיר יקירנו, שאבא נאמן על זה שהבן הזה הוא הבכור, גם על דברים שאבא יקבל מאותו רגע ועד שאבא ימות. אז זה היה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. עכשיו ממש באמצע עמוד בנקודותיים הגמרא מביאה ברייתא עם רישא וסייפא, שבשניהם יש מצב שבו האבא סותר את המוחזקות, ברישא אבא נאמן ובסייפא אבא לא נאמן, ומסבירה הגמרא שהרישא היא לפי רבי יהודה והסייפא היא לפי חכמים, ששוב לפי רבי יהודה נאמן ולפי חכמים לא נאמן. ובזה הגענו לדברי רבי יוחנן בשליש התחתון של עמוד ב', את זה כבר נראה מחר, אבל עכשיו נחזור למה שדילגנו בשתי שורות לפני סוף עמוד א'. בני אקרא דאגמא שלחו לשמואל את השאלה שעליה דיברנו. כשיש סתירה בין האבא לבין מוחזקות לגבי מי הבכור, מה הדין? אמר להם שמואל, כותבין הרשאה זה לזה. כלומר, שמואל הסתפק כמי לפסוק, כחכמים או כרב יהודה, לכן יש פה שני אחים שהם ספק בכור, הבן שהאבא אמר והבן שהיה במוחזקות שהוא הבכור, ולכן מה עושים? כותבין הרשאה זה לזה. כלומר, אחד מהבכורות ימכור לשני את הזכות שלו בבכורה, אם הוא באמת הבכור, ואז הבכור השני יקבל את הבכורה ממה נפשך, כמו שאמרנו מקודם. אם הוא באמת הבכור אז הוא מקבל כי הוא הבכור, אם הוא לא הבכור אז הוא קנה את הבכורה מהאח השני. אז ראינו היום שטומטום לא מוגדר כבן לעניין בכור וגם לעניין אחי הבכור, ראינו שספק בכור לא יורש, וראינו שאבא נאמן לומר מי הבכור, אבל האם הוא נאמן גם כשיש כל הלך אחר, לפי רבי יהודה כן, לפי רבנן לא.